הגענו לדף נון א' עמוד ב', כשתי שורות מלמטה, עוד על שינוי ממנהג המקום. אמר לרב ספרא דרבי אבא, כגון אנא דידינם בקביע דיארכא. מה לגבי אנחנו שיודעים מתי נקבע ראש חודש, כלומר אנחנו שומעים רק יום טוב אחד, ואילו הולכים למקום שיש יום טוב שני של גלויות, מה הדין? ביישוב לא עביד נא מפני שינוי מחלוקת, זה ברור שבתוך היישוב אנחנו לא יכולים לעשות מנחה ביום טוב שני, למה? מפני שינוי מחלוקת, כי זה יגרום למחלוקת, יעורר מחלוקת, אבל במדבר מאי, אם אני מגיע למקום שאומנם נוהגים יום טוב שני של גלויות, אבל זה במקום במדבר, לא במקום יישוב, האם מותר אז לעשות מנחה? אמר לי, אחי אמר רב עמי, ביישוב אסור, במדבר מותר. באמת נכון, רב עמי אמר, ביישוב אמנם אסור, אבל במדבר מותר. עוד בניין של מי שעבר על יום טוב שני, רב נתן בר אסיה, אז אני בירב לפומפדיטה. הוא הלך מבית המדרש לפומפדיטה ביום טוב שני של הצרת, שזה היה כנראה הליכה ארוכה, והוא עבר לאיסור תחומי. שם תרב יוסף, אז הבטיל לו נידוי. אמר לי, ביי, למה הייתה לו נידוי? היית צריך להביא לו את העונש היותר חמור. הוא נגדי בי מר נגידי, היית צריך להלקוט אותו, מכת מרדות. אז אמר לי, עדיף אבדי למעט, רבי יוסף אמר, ניסיתי לו את העונש היותר חמור. דווקא נתתי לו נידוי, שזה העונש יותר חמור. מאיפה למעלה את זה רבי יוסף? זה במערב, אמנינו הנגדה דבר ברב, ולא אמנינו השמטה. בארץ ישראל, למעט היו הנוהגים בית הדין להלקוט, להלקוט תלמידי חכמים על מה שהם עברו לאיסורים, אבל לא היו מוכנים לנדות. כלומר, חכמי ארץ ישראל לא רצו עד כדי כך לנדות. קוראים שנידוי זה משהו חמור יותר. זה גרסה אחת של הסיפור. גרסה שנייה של הסיפור היא כדאמרי, נג דרב יוסף דווקא הלקה אותו רב יוסף, לאותו רב נתן בר אסיה שהוא הלך עם בית המדרש לפומפדיטה. אמר לי אביי ונשמת אמר, למה לא נדות אותו? רב ושמואל דאמרי תרווי, הרי רב ושמואל שניהם אמרו, מנדים על שני ימים טובים של גלויות. על זלזול ביום טוב שני של גלויות. אמר לי, אני מילא, הנה שדה אלמה, אחרא צובה מרבננו. נכון, זה לגבי איש רגיל. אבל לגבי צובה מרבנן, תמיד חכם, דתב עליה, עשיתי את הדבר שיותר טוב לו, הקלתי בעונש שלו. דמרה ומינו הנגדה, דברבה רב, ולא מינו השם, דמד, כמו שלמדנו בארץ ישראל, היו מוכנים להלקות, אבל לא נמנים על נוי, כלומר לא היו מוכנים לנדות. כלומר, עשיתי באמת את העונש יותר קל בשבילו, כמו שבארץ ישראל ככה היו עושים את הנחמים שהיו עוברים על איסור. הגמרא מביאה את המשך המשנה, מה שלמדנו לגבי ביאור פירות שביעית. אמרנו בפירות שביעית, מותר לאכול פירות שביעית, כל עוד זה גם בשדה בשביל החיות. כיוצא בו המוליך פירות שביעית ממקום שקלו למקום שלא קלו, או ממקום שלא קלו למקום שקלו, חייב לבאר. אמרנו, אם אדם מוליך פירות שביעית למקום שבעצם נגמרו, למקום שלא נגמרו, או מקום שלא נגמרו למקום שנגמרו, הוא צריך לבאר אותם כמו חומרי המקום שיצא משם או הגיע לשם. ואילו רבי יהודה אמר, יצא ואבל לך אף אתה, ולא ברור בדיוק מה דעת רבי יהודה. כלומר, הקט מניחה שדעת רבי יהודה הכוונה לאדם שהוא הביא פירות שביעית מקום שלא קלו למקום שקלו, לא נגמרו, עכשיו הוא מגיע למקום שקלו, תנא קמא אומר, הוא חייב לבאר. ורבי יהודה אומר, הוא לא חייב לבאר, הוא יכול לומר לבני המקום ההוא, תשמע, גם אתם יכולים להביא, אף אתם יכולים לאכול פירות מהמקום שהבאתי את פירותיי. זה צא ואבל לך אף אתה, גם אתה יכול בעצם להביא פירות מאותו מקום. אז זה שואל את הגמרא, בסדר, אז יש לרבי יהודה טענה, אבל מה עם מה שלמדו במשנה? ולית ליל רבי יהודה עד אתנה נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם? הרי זה לא עניין של האם הוא יכול להביא פירות משם או לא. כמו שאמרנו, אדם הולך ממקום למקום, הוא צריך לנהוג כמו חומרה שיצא משם, גם חומרה שהוא מגיע לשם. אז רבי יהודה לא מסכים עם זה? אז אמר רב שישה ברדה רבי יהודה, מי תחריטי כמה רבי יהודה? לא, הוא אומר רב שישה ברדה רבי יהודה, בכלל רבי יהודה עוסק במשהו אחר, במציאות אחרת. הכי כמה המשנה אומרת כך. או ממקום שלא קלו, למקום אחר שלא קלו. מי שמוליך פירות שביעית למקום אחד שלא קלו, לא נגמרו, והוא מגיע למקום אחר שלא נגמרו, אז אין בעיה לכאורה פירות שביעית, ושמע שקלו במקומו חייב לבאר. ככה רבי יהודה הבין את התנא קמא, או ככה לפחות הגמרא כן מפרשת את דעת תנא קמא. אם אדם הוליך פירות שביעית ממקום שלא נגמר, למקום אחר שלא נגמר, ועכשיו הוא שומע שנגמר במקומו הראשון, הוא עדיין חייב לבאר לדעת הנקמה. על זה רבי יהודה חולק ואומר, תשמע, אדם יכול לומר לכל אדם שיצא מהמקום הראשון שעכשיו נגמרו ממנו, צבע ולך אף אתה מהיכה דייתינו. גם אתה יכול עכשיו להביא פירות מאיפה שאני הבאתי. והלא כלולו, והרי מקום החדש שנמצא שם לא כלו. זה לא נקרא בעצם עכשיו, תגידו, אבל יש חומי מקום שיצא משם, חומי מקום שהלך לשם. כשאני יצאתי מהמקום הראשון, זה עדיין אני כאן לא כלו. אז הנה, לפי זה יוצא שרבי יהודה כמובן מקל. אומרת גמל, מי אמרת רבי יהודה לכולה כמה? האם באמת נאמר רבי יהודה שאמר את דבריו לכולה? ואמר רבי לזר, לא אמר רבי יהודה אלא לחומרה. מה שאמר רבי לזר, שרבי דומה לדבריו לחומרה, מה שאומר צבע ולך אהבתה, התכוון להחמיא אותם לתנא קמא. תירוץ ראשון אומרת הגמרא, אלא היפוך, באמת הפוך את השיטות, באמת הפוך, תנא קמא הוא זה שאומר אינו חייב לבאר. ורבי יהודה הוא אומר, צבע ולך אהבתה, מאיך דאיתינו, הפוך, הוא אומר, אתה צריך לכבד את המקום שיצאת משם, עכשיו בגלל, למרות שכשיצאת עדיין זה לא היה קלו, עכשיו קלו, ומכיוון שאתה, אני יכול להגיד לך, תשמע, תלך לשם, תנסה להביא עוד, אין לך עוד, והקלו לו, לכן אתה לא יכול להביא עוד, צריך לכבד את המקום הזה, ובעצם לבאר את פירות שביעית. כך אפשר לפרש, אם רוצים להפוך את הדעות. הבעיה מעל עולם, כדקטני, באמת יש לבית המשנה, כמו שאני בהתחלה, שתנא קמא הוא זה שאומר חייב לבאר, ורבי יהודה הוא אומר שלא חייב לבאר, צבע ולך אהבתה. והכי קמא, כך אומר רבי יהודה. מי שמוליך פירות שביעית ממקום שקלו למקום שלא קלו, או ממקום שלא קלו למקום שקלו, דחזירן למקומם ועדיין לא קלו, אינו חייב לבאר. מה שאומר תנא קמא זה כך, זה על מקרה אחר. מי שמוליך פירות שביעית ממקום, כמו שאמרנו, שקלו למקום שלא קלו, או ממקום שלא קלו, מקום שלא נגמור למקום שקלו, דחזירן למקומם, הוא עכשיו הוא לוקח את הפירות שביעית, והחזיר אותם למקומם הראשון ועדיין לא קלו, אינו חייב לבאר, הוא לא חייב לבאר. כי לא פקע מהם שייכותם למקומם. זה מה שאומר תנא קמא. ורבי יהודה אומר לו, צבע ולך אהבתה מאיך דאיתינו והקלו לו. רבי יהודה הוא באמת מחמיר, וזה מה שאמרנו רבי אלעזר, שרבי יהודה בא ומחמיר, אנחנו אומרים, אומרים אדם כזה, תשמע, תנסה עכשיו להביא פירות נוספים מהמין הזה, מהמקום שעכשיו הבאת. אין לך, אלא קלו לו, הרי כבר נגמרו. נכון שאתה מחזיר למקום הראשון, למקום שלא קלו, אבל מקום החדש הם כבר קלו. לכן בא רבי יהודה ומחמיר עליו. מתקיף לה רבשי, לרבי יהודה אתו אגבה דחמה קלטינו? שואל רבשי, למה רבי יהודה מחמיר בזה? בגלל שאדם נסע, הביא מקום, פירות ממקום למקום, האם הגב של החמור, זאת אומרת, אגב הדחמר, הגב של החמור, שנסע את הפירות לתוך המקום השני, הוא קלט את החומות של אותו מקום? לא סביר, בגלל שאדם, הפירות היו שם מצויים באותו מקום, זה יגרום שעכשיו הוא חוזר למקום הראשון שלא קלו, ועשו לו, הוא צריך לבאר את הפירות, לא שייך. אלא אמר רבשי, באמת נחלקו לגבי משהו אחר. נחלקו בפלוגתא דני תנאי, נחלקו במחלוקת התנאים שכתוב במשנה בשביעית. דתנן, הכובש שלושה כבשים, מי שלוקח שלושה מיני ירק וכובש אותם יחד בחבית אחת, בחומץ או ממלח, רוצה לשמור עליהם. עכשיו, שלושת הירקות האלה יש להם זמנים שונים של ביאור שביעית. כל אחד מהם נגמר הפירות של הירקות שלהם בשדה בזמנים שונים. אז רבי אליעזר אומר, אוכלים על הראשון, אוכלים משלושתם רק על סמך הראשון. הראשון שקלה כבר, צריך לבאר את כולם. כי כולם בעצם נחשבים אחד, כי כבשו אותם יחד. רבי יהושע אומר, לא, עד רבה, אף על האחרון. נכון, כולם נחשבים אחד, אבל עד רבה. עד שהאחרון לא נגמר, עדיין מותר לאכול את שלושתם. ורבן גמליאל אומר, כל שקלה מינו מן השדה, יבאר מינו מן החבית, והלכה כדבריו. כלומר, רבן גמליאל אומר, תשמע, כל מין הולך בפני עצמו. כל שקלה מינו מן השדה, אז אסור לאכול מאותו מין. שלושת הכבשים לא נחשבים דבר אחד, אלא כל מין ירק הולך לפי הירק שלו בשדה, והלכה כדבריו. ולפי רבשי זה גם המחלוק במשנה שלנו. לפי תנא קמא במשנה, הרי הוא אמר, מי שמוליך חבית של שלושה כבשים, ככה מפרשים עכשיו דבר תנא קמא, ממקום שקלו או למקום שקלו, חייב לבאר דווקא אם קלו. קלו הכוונה, נגמרו כל שלושת המינים. אבל כל זמן שעדיין לא נגמרו שלושת המינים, נאכלים גם שני הכבשים האחרים, זה כדת רבי יהושע, שאף על האחרון. ועל זה חולק רבי יהודה, הוא בא ומחמיר, לא, צבע ולך אף מאותו המין. כלומר, לגבי כל מין מבין שבא אדם לאכול, אומרים לו, תשמע, אם אותו מין מצוי, אז אפשר לאכול, אם לא, לא. כלומר, כמו רבן גמליאל, שאוכלים כל מין בפני עצמו. ככה מפרש רב אשי, וכך גם יוצא, ככה גם מסבירים שאכן רבי יהודה מחמיר. רבי יהודה אמר, אפשר לפרש תנא קמא רבי יהודה, במחלוקת אחרת, מחלוקת תנאים אחרת. רבי יהודה אמר, בפלוגתא דהני תנאי, דתניא, אוכלים בתמרים עד שיכלה האחרון שבצוהר. כלומר, מותר לאכול בכל ארץ יהודה תמרים של שביעית עד שיכלה הדקל האחרון שבצוהר. כלומר, עד שיכלו התמרים מהדקל האחרון שבצוהר, ששם איזה עיר התמרים. כלומר, אין זמן ביור התמרים בארץ יהודה, אלא כאשר כל המקומות שביהודה אין שם תמרים. זה דעת תנא קמא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אוכלים על שבית הקיפין או אוכלים על שבין השיצים. לא. התמרים, אכילת התמרים הולכים על מה שמצוי בין עלי הדקלים, אבל לא משהו מצוי בין השיצים. מה שבין הקוצים שבגזע הדקל, זה לא נחשב דבר שמצוי לחיה שהוא יכול לאכול, לכן לא הולכים לפי זה. והנה גם אותו דבר גם כאן, כך רוצה לפרש את תנא קמא רבי יהודה. תנא קמא שהוא אמר עד שיכלה אחרון, הוא אומר, תמרים הולכים עד שיכלו אפילו שאלה שבין השיצים, אפילו אלה שבין הקוצים. ורבי יהודה, זה הוא בא ומחמיא ואומר, תשמע, לא הולכים לפי אלה שבין השיצים, שבזה החיה לא יכול לאכול. לכן אומר, צבע ולך אף מאותו עמים, כלומר, אתה צריך, אתה לא יכול לאכול בתמרים, אלא מה שמצוי בין הדקלים שאתה יכול לבוא לקחת, לא כמו אלה שבין הקוצים שאי אפשר לקחת אותם יפה. אז זה עוד פירוש למחלוקת תנא קמא ורבי יהודה. הגמרא מביאה עוד מעניין ביאור שביעית, תנא קמא משנה בשביעית, שלוש ארצות לביאור, כלומר, ארץ ישראל מחולקת לשלושה מקומות, ארצות, לעניין זמן הביאור. לכל ארץ נקבעים זמני הביאור לפי מציאות הפירות בשדה באותו מקום. מחלקים את ישראל לשלוש מקומות, ואם נגמר באותו מקום, אז אסור לאכול כבר בבית. יהודה ועבר הירדן וגליל. ומחלקים עוד שלוש ארצות בכל אחד ואחד. בכל אחד מארצות האלה יש עוד חלוקה לשלוש, אבל לא בשביל ביאור שביעית. או כן, כמו שכתוב, למה אמרו שלוש ארצות לביאור? שיהיו אוכלים בכל אחד ואחד, שיכלה האחרון שבה. מותר לאכול פירות שביעית בכל אחד משלושת הארצות, עד שיכלה המין מהשדה באזור האחרון שבה. כלומר, החשיבו את שלושת האזורים, שבכל ארץ כארץ אחת. לכן, כמו שאמרנו, בארץ ישראל מחולקת לשלוש ארצות, וכל הארץ שלה זה מקום אחד. מנהלים, איפה לומדים את הדברים האלה? אמר רב חנה בר עוקבא, אמר רב יוסי בר חנינא, אמר קרא, כתוב בעניין פירות שביעית, למדו את זה מהפסוקים. ולבהמתך ולחיה שבארצך, כמו שאמרנו, תהיה כל תבואתה לאכול. הקישה כתוב בהמתך לחיית השדה. כל זמן שחיה אוכל מן השדה, האכל לבהמה שבבית. זה מה שאמרנו, קלה לחיה שיושב בשדה, קלה לבהמתך שבבית. אם כבר נגמר לחיה בשדה, אסור לך גם להכיל את הבהמה שבבית. וגמירה, וזה מסורת, מקובל במסורת. דאין חיה שביהודה גדלה על פירות שבגליל, ואין חיה שבגליל גדלה על פירות שביהודה. כלומר, אין חיה שבארץ יהודה הולכת עד לגליל, או להפך, לחפש פרי. אבל חיות יהודה, הם מחפשים בכל אזורי יהודה, וחיות גליל מחפשות בכל אזורי גליל. לכן מחלקים את הארץ שלוש ארצות, וזה משם למדו את זה. עוד בניין בירות. ביאור פירות שביעית. כתוב בברייתא, תנו רבנן, פירות שיצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ. יש דיון האם מותר להוציא בכלל פירות שביעית לחוץ לארץ, אבל נניח הוציאו פירות שביעית לחוץ לארץ, מתברים בכל מקום שאין. דעת תנא קמא, לא מצריכים את האדם להחזיר את הפירות לארץ ישראל ולבאר אותו פה, לארץ ישראל, אלא בכל מקום שאין. רבן שמעון, רבי שמעון בן אלעזר, אומר, יחזירו למקומן יתבערו. לפי רבי שמעון בן אלעזר, מחמירים. הפירות צריכים לחזור לארץ ישראל, אדם מחויב להחזיר את הפירות לארץ ישראל ובאר אותו שם, שנאמר, בארצך, כתוב לבהמתך וחיה השם בארצך, המצווה לבאר פירות שביעית דווקא בארצך, בארץ ישראל. אומרת, מה איך אפשר להשתמש בארצך, לדרוש את המילה בארצך, פקטה כבר, למדת כבר מהמילה הזאת שמחלקים את שלושת הארצות בארצך, כלומר למדת כבר מילה מארצך שבכל ארץ, שארץ ישראל מחולקת לשלוש ארצות בכל ארץ, מתי שזה נגמר באותו ארץ, אז אסור לאכול גם בבית, אסור להכיל את הבהמה. אומרת, מה יש פה שני ריבועים, קרי בארץ בארצך, אפשר לדרוש עצם זה שכתוב בארץ בתורה, וגם עוד כתוב בארצך, יש פה שני ריבועים, וגם אינמי מאשר בארצך, אפשר לדרוש מהמילים אשר בארצך, לא רק בארצך, כתוב גם באשר. אז מילה ללמוד שני הדברים, גם שמחלקים את הארץ לשלוש ארצות, ומילה גם בכל ארץ הולכים לפי אותו אזור, וגם, כמו שאמרנו, שלפי רבי שמעון בן אלעזר, פירות שביעית צריכים להתבאר דווקא בארץ ישראל. ויש מעשה בעניין זה, רב ספרא נפק מארץ ישראל לחוץ לארץ, הוא יצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, הווה בעדי גרבה דחמדה שביעית, הוא הביא איתו, יצא לחוץ לארץ, עם חבית של יין של שביעית. לבו בעדי, נתלבו עמו, רבו נברד רב איקה ורב קנה. אמר לו, איקה דשמי להמינת רבי אבאו, האם אתם יודעים משהו, שמעתם משהו מרבי אבאו, אם הלכה כרבי שמעון בן אלעזר או לא? האם שמעתם אם הלכה כרבי שמעון בן אלעזר שחייבים באמת להחזיר פירות שביעית לארץ ישראל לבאר אותם שם? אמר לרב קנה, הכי מרבי אבאו, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, כן, למד שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר, ואדם צריך לבאר פירות שביעית דווקא בארץ ישראל. אמר לרב הונא ברי דרב איקא, הכי מרבי אבאו, אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, אדרבה, אין הלכה כמותו. אז אמר רב ספרא, נקותי קנה דרב הונא בידך, אדרבה, תיקח את מה שאמר רב הונא. תפוס בידך מה שאמר רב הונא. למה? דדייק וגטר שמצתה מפומי דרבי כרחב הדמפותל. כי הוא היה, דרכו של רב הונא היה לדקדק בלימוד השמות מפי רבו, כפי שדקדק רחבה מפומפדיטה, של פומפדיטה. מה אמר רחבה? אמר רחבה, אמר רבי יהודה, הוא דקדק לומר רבי או רבי יהודה, כי אולי ברור לו אם זה רבי יהודה נשיאה או רב יהודה. לכן הוא דקדק לומר רבי יהודה שזה עולה על שניהם. מה הוא אמר? השמועה הזאת רחבה. הרבית, סתיו כפול מסתיו, סתיו כפול היה. סתיו לפני מסתיו, היו שתי שורות שהצטבעות מקיפות את כל הר הבית. זה השמועה שהוא הביא. בכל אופן דקדק לומר רבי, שעולה בין אם זה רב יהודה, בין אם זה רב יהודה נשיאה. ככה דקדק. אז גם אבונה ככה היה מדקדק. אז לכן עדיף לקחת מה שהוא אמר שאין הנחה כאב שלו מלעזר, ואדם לא צריך לבאר פירות שביעית בחוץ לארץ. שמע את זה רב יוסף, קרא לרב יוסף, הוא אמר, עמי בעצו ישר מקלו יגיד לו, הוא אמר, מקלו יגיד לו, כלומר, כל המקל לא מגיד לו. בפועל לקחת את השיטה המקילה, אומר רב יוסף. לכן כאילו חיפשת את השיטה המקילה. זה רומז לאדם, שאדם שומע משהו מקל לו, משהו נוח לו יותר, משהו קל לו יותר, הוא מגיד לו, הוא מסכים לדבריו. עוד הגמרא עוסקת בהפסד פירות שביעית. אסור להפסיד פירות שביעית. רבי אלי קץ כפנייתא דשביעית, הוא קצץ תמרים קטנים של שביעית, כלומר הוא לקח ענפים של עץ, דקל, לצורך העצים, בזה הוא קצץ את התמרים הקטנים, לכאורה הפסיד אותם. אומר את מה, איך יעביד אחי, לאוכלה אמר רחמן אבלו להפסד. הרי התורה אמרה לגבי פירות שביעית, והייתה לשבת הארץ לכם לאוכלה, דווקא לאכול ולא להפסיד אותם. וחיתי מענימי לאיך אדנה אחי לפיר רב, לאיך אדנה אחי לפיר אלו, ואם תגיד תאמר לי הסיבה שהוא עשה זאת, כי איסור הפסד שביעית, איסור הפסד פירות שביעית, זה רק מקום שדבר נחשב כבר פרי, הוא ירד להיות פרי, כלומר הוא בשל להיות פרי, אבל מקום שהוא עוד לא ראוי להיות פרי, כי הוא לא בשל, אז לא, אז גם זה לא נכון. ואמר רב נחמן, אמר רב ברבו, אני מתחיל לדאורלה אסירי, הרי רב נחמן אמר, המעטפות של תמרים הם אסורים, הם נחשבים אורלה, הוא ונעשו שומל הפרי, כי הם שומרים את הפרי, אלא הם נחשבים פרי, ושומל הפרי הם אתה, ומתי השומל הפרי הוא נחשב? בקופרי, כשהתמרים עדיין קטנים, וככה לפרי, ואנחנו נחשיב את התמרים באותו זמן כפירות, ולכן השומר הפרי גם נחשב פרי. אז רואים שגם בשלב שהוא עוד לא הבשיל כמו שצריך, זה עדיין נחשב פרי. אז הנה, גם בזמן שהוא לא הבשיל כמו שצריך, אסור היה לרבי אלי לקוץ ולהפסיד פירות שביעית. אז רב נחמן עומד הגמרא, הגמרא מתרץ, רב נחמן אמר כרבי יוסי, הוא אמר כדעת רבי יוסי, דתנן. רבי יוסי אומר, סמדר אסור מפני שהוא פרי, ופליגי רבנן עלי. באמת, רב נחמן צפה כרבי יוסי, שרבי יוסי סובר שענבים, כשהם עוד לא בשלים, הם עדיין נחשבים אורלה, אסור משום אורלה. סמדר של ענבים, שהם עוד בקוטנם, אסור משום אורלה, למה? כי גם הם נחשבים פרי. ורב נחמן צפה כמותו, אבל באמת חכמים חולקים עליו. חולקים על רבי יוסי, ומילא חולקים על רב נחמן, והם סוברים שהפרי צריך אותו בגודל יותר גדול כדי לחשב פרי. אבל הגמרא מקשה על זה. מה כיוון רב שמעון בן ארדה, ומי פליגי רבנן לידי רבי יוסי בשאר אילנות? האם רבנן חולקים על רבי יוסי בכל שאר אילנות? אולי הם חולקים רק לענבים? הרי כתוב במשנה בשביעית, ואתנן, ממתי אין קוצצים את האילנות בשביעית? מאיזה שלב בצמיחת הפירות של האילן אסור לקוץ את האילנות של שביעית בגלל הפסד הפירות? ממתי? כתוב, ושם אומרים כל האילנות, מי שיוציאו. כל האילנות אסור לקצות אותם, מאז מתי שיתחילו להוציא פירות. מיד שהפרי ניכר. ביתן אומרים, החרובים תלוי כל עץ ועץ. החרובים אסור לקצות אותם, מי שישרשו. כלומר, יהיו בהם איזה שרשרות של חרובים. הגפנים, מי שיגריו, שיהיה להם, יהיו גדלים קצת, מגיעים לשיעור הנקרא גירוע. יש איזה דעות שונות, מה זה בדיוק? והזיתים, מי שינצו, מי שגדל על נץ על גבי הזיתים. ושאר כל האילנות אסור לקצות אותם כבר מי שיוציאו, מי שהתחילו להוציא פירות. במאמר מוסגר עומד גמר במאמר ואסי, הוא בוסר, הוא גירו, הוא פול הלבן. כל מקום שבא לך מוזכר בוסר זה גירוע, זה פול הלבן. מה זה פול הלבן? זה סוג של קטנית. עומד גמר, פול הלבן צג על התחת, אנחנו עוסקים פה בענבים, לא בפול הלבן, אלא עם השיעורו כפול הלבן. כלומר, הכוונה, הבוסר הוא כשהוא מגיע לשיעור גודל של פול הלבן. בכל אופן, מה אנחנו לומדים מכאן? הרי מי זה שלא סובר כרבי יוסי? רבנן. ומן שמת לדמר בוסר אין צמדר לו. מי זה שסובר בוסר, וזה כבר אסור, זה כבר נחשב פרי, ואסור לקוץ אותו בשביעית, ואילו סמדר לו, סמדר זה קטן יותר עם בוסר, זה חכמים, הם חולקים לרבי יוסי. והם אמרו וקטעני מפורש, כתוב בו במשנה, שער כל האילנות מי שיוציאו. שער כל האילנות אסור לקצות אותם מי שיוציאו, להתחיל להוציא פירות. כלומר, מפורש פה חכמים חולקים לרבי יוסי במשנה, לבעולה, רק לגבי ענבים, אבל לא חולקים לגבי כל השאר אילנות, הם מודיעים שברגע שיוציאו אסור לקוץ אותם. אז איך רבי אלי קצץ תמרים? אלא רבי אלי בניסחן אין קץ. מה שרבי אלי עשה הוא קצץ תמרים של דקל זכר. כלומר הוא קצץ דקל זכר שיש בו תמרים במצב שלא בשלים, אבל זה לא יגדל יותר מזה. כלומר תמרי הדקל הזכר לא גדלים יותר מהשיעור הזה, ולכן בעצם הוא לא הפסיד פירות שביעית. הם כבר, מכיוון שהתמרים האלה לא יגיעו, אז אין בקציתתם, יותר נכון, איסור הפסד פירות שביעית. הגענו לנו ג' עמוד א', נער בעזרת השם את ההמשך, הפעם הבאה, חזק וברוך.